התחלנו פה את הקדמתו של הנציב השיר, תותינו בשבוע שעבר את קטע פתיחה שמובע שם על אש דת, וה... כך שהתורה מתחלקת לשני חלקים, אש ו... איש ודת. כבר מכך ממה שכבר אמרת בשבוע שם, המוקד יהיה בסופו של דבר עיקר האש. זאת אומרת, הדבר שיותר יעניין אותו בהמשך אכן יהיה האש, אבל דיברנו בשבוע שעבר שבעצם זה קו שחיים ולושין הוביל אותה, והיא תמצאת ביטויה אולי ה... קיצוני, אחד מכן באיש ההלכה. איש, בעצם אני כבר אומר כך, אם אנחנו כבר עוסקים פה בטקסט ליטאי וכאלה זה הגות ליטאית, יש קו ישר מנפש החיים עד איש ההלכה. לא בכל דבר, כמובן, הם באים מעולמות רוחניים מאוד מאוד שונים, במובנים מסוימים. או בעצם... או מה זאת כך, אם ניתן להתנסח בצורה כזאת. יש קו ישר, או חוט השני, או ברך תיכון, איך שאתה תצאו, שעובר לאורך כל ההגות, כמו הליטאית, ואני אומר, כדאי לקחת את ההגות הזאת ברצינות, מעבר לתכנים שלה כשעצמה, זה בעצם התשתית של כל הישיבות של ימינו. נדעת אולי כמה ישיבות בודדות, רוב הישיבות, כל הישיבה הזאת, ו... מה? ישיבות או שהן במסורת הספרדית של לסוג השמעתי בדהילכתה, או ישיבות חסידיות שלא הושפעו מהמודל הליטאי. יש כאלו, אבל... זה באמת... אבל בגדול מרת, המודל הישיבתי הרווח בימינו, אומרת, כל הישיבה הזאת, כל הישיבות אחרים, וזה לא דווקא דתי לאומי חרדי, זה נכון בעולם החרדי במידה רבה, זה נכון בעולם הציוני דתי במידה רבה, מסיבות שלא לא כרגע מקום להיכנס אליהם. זה בעצם התשתית הרעיונית מחשבתית של עולם הישיבות, ושם הישיבות היום מונה עשרות אלפי אנשים, זה בעצם... לאור התפיסה הזאת הם בעצם חיים את חייהם ברמה זו אחרת. יש קו ישר שעובר שם, שדבר על תלמוד תורה כערך, אם לא עליון אז ודאי חשוב ביותר. אלא, וזה משותף, הקו הזה עובר מיום חיים ולוז'ין, ויש שם עם הגרע, ועד כאמור... הדברות על סובייצ'יק, ועם זאת, כל אחד בונה את זה עולם אחר. חיים ולוז'ין בונה את זה העולם של קבלה. חיים ולוז'ין בעצם יונק את עולמו רוחני מתוך הקבלה, והוא מנמק במידה לא מבוטלת את תפיסותיו על אדני הקבלה. כמובן שסובייצ'יק עושה את זה בעולם רוחני, ובאקלים רוחני אחר, אבל בכל מקרה, עכשיו חיים ולושין מתחיל מזה, שיותר חשוב מאוד נגעים ועולות, נשאר להגיד תהילים, אז זה דבר משבוע שעבר, אבל זה גם לדעתו, יותר חשוב לפלפל נגעים ועולות, מאשר נאמר גם ללמוד הלכה, וגם אני בדהילך את ה... עכשיו, סובייצ'יק הקצין את זה, הוא יאמר... שמה אכפה, הוא בעצם כותב ככה, וזה קטע מאוד מטריד, אפשר לומר, מאוד מאוד קיצוני. הוא מדבר שם על כך, שאם האידאה, הוא מדבר שם כל הזמן על החשיבות של הפלפול כשעצמו, אם האידאה איננה יכולה להתגשם במציאות, אז מה אכפת לי? כלום מדאג המתמטיקאי שהמשולש לא קיים במציאות, אז למה שצריך אכפת לי, אם יודע מה, אם קורבנות לא קיימים בזמן הזה, הרי כל העוסק בתורת עולה כאילו קריב עולה, וכל העוסק בתורת שלמים כאילו קריב שלמים. הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה פה זה הקו שהוא מפתח שם. ואז הוא כותב ככה, ואם ההכרח שלא יגונה הביאו גדולי ישראל לעסוק בפסקת הלכה, בסדר, אז מה אפשר לעשות? שאנשים יש להם בעיות אז צריכים לעזור להם. אז הוא ממש ככה מגדיר את זה, ש בעצם תורת עולה זה כמו עולה, תורת שלמים זה כמו שלמים, ואם הכרח שלא יגונה, מכריח אותי לפסוק הלכה, אז מכת תעשת, אין ברירה אחרת בעצם, אבל זה, לכן גם, קורא מזה כפי שמעתי שבוע שעבר, לא שימה את התשובות שלו. חפשו לשב את שוט, אני לא יודע, שוט הגירה כבר, הגירה זה סיפור מסובך גם כך, אבל שוט הבחני בריס, כל שוט, שוט האור שמח. או שוט... מה? מי זה האור שמח? אני שם את הלכה שרי בית, תבדוק את זה, דבר שם בשבת. עד לך בוקר, אתה יודע מי זה האור שמח. היא תדע שאני אומר יום ולילה. זה... אמא של חוכמה, אתה מכיר? זה אותו בן אדם. אוקיי? זה רק, אבל פרח הלון ספרים עושים בבית מדרש, וזה לא שמח. אין לנו שוט, זה יכול להיות שוט אבן עזר, כולם, אף אחד לא קדוש, מה זה אומר לא קדושותים? בטוח שהוא לא שמח מיליון פעם, מה הדין, כך וכך וכך, הרי... הוא לא יכול להיות שלא שעדו אדם כזה, מה... הוא פה מדי פעם, הוא גם מביש כמה שוטים תוך כדי ה... אבל מה? הוא לא כתב את זה. זה לא נראה לו שווה לשימור. זה פשוט לא נראה לו כדבר שכדאי... יש, אם אני לא טועה, יש אילו תשובות ממנו דווקא, אבל... שוב, אף אחד לא קיבץ את זה. ו... למה? הם ראו את עיקר לימודם. הוא כתב... בוא נגיד, ודאי שנים לגבי שנים, על תחומים שלא בכלל הלכה למעשה. זרעים, קודשים, טהרות. אגב, גם כשהוא כתב תורה שמח, גם ספר שופטים לא היה הלכה למעשה, במידה לא מבוטלת. ובכל זאת, וזהו הקדיש שנים, ושוטים, הוא לא תוכל לקבץ אותם. למה? כי כמו, עיקר הלימוד נתפס כלימוד העיוני וכן הלאה וכן הלאה. חיים מבריסק גם לא, כמעט לא פסק שאלות. למה? אני מגזים טיפה, אבל למה? כי הוא השיג דיין שיפסוק לו את השאלות. עכשיו בחלק, כי היה לו אישיות בריסקאית, זאת אומרת לא יכול לקבל החלטות, הוא מתלבט על כל דבר, מה שאפשר לו במידה רבה, הוא אומר, למה בכלל למדני תורה, תמיד שני צדדים של אותה שאלה, זה, היכולת לראות שני צדדים של אותה שאלה, היא גם היכולת שלא אפשר להכריע אף פעם. א', גם שני, זה גם פסיכולוגיה. פסיכולוגים, לא היה דמות שווה להכריע. אז הוא החזיק דיין, הוא החזיק יותר מדיין, הוא החזיק מערכת שלמה של דיינים שפסקה לו את כל השאלות. היה לו דיין אחד לגיטין וקידוש ואבן העזר, והיה לו דיין שני לעניינים כלליים, והוא החזיק צוות שלהם שפסק את השאלות. מה התפיסה שזה בעצם? שעבודתו כרב, או עבודתו התורנית, מה זה? המפעלו התורני לא חייב להסתובב מסביב פסק הלכה. אז בספרו יש, נקרא לזה, איך קוראים לזה? יש חלקים נרחבים על אוהלות, אבל, בסדר, אז אוהלות זה טיפה הלכה למעשה, אבל יש חלקים נרחבים על אוהלות, אבל אין לו שוט. בכל זאת, הוא לא ראה, עכשיו, כמו הוא פסק שאלות, ברור שהוא, הוא גם פסק, אבל, נגיד ככה, הוא לא... הוא לא הייתה שום בעיה להחזיק בן אדם שיפסוק עבורו, כי הוא לא רצה מכז העולם התורני שלו. אז זה דוק, זה לא היה לדעת איך אתם סופר למשל. אתם סופר לא החזיק אף אחד שיפסוק שאלות בשבילו. כי זה היה, זה מה שעושה היום בלילה. גם עבדי, גם היום, עבדי עושה, זה לא היה לדעת שיחזיק מישהו שיפסוק בשבילו שאלות. אז זה כן היה לדעת לגבי, או משה פיינשטיין, זה גם כן לא היה לדעת שמישהו יפסוק בשבילו שאלות. כי אילו משיבים. עולמם התורני הוא עולם ההלכתי. ולעומת זאת, אחרים זה כן בא בחשבון. עכשיו, הדרן לדידן, הנציב פה, אז כמו, המסורת הזאת קיימת לאורך הדרך. הנציב פה, מה שמעניין אצלו, הוא בעצם מנסה פה להתייחס בדיוק לתפר הזה. זאת אומרת, הוא לא בא, כי הסופט שקודם, פסק הלכה לא מעניין. זה הכרח שלא יגונה. זה לא תחת סברות, חילוקים, אידאיות. הוא פה מנסה קצת לסרטט את יחסי הגומלין בין שני התחומים. נכון, הוא הרבה יותר מעורב, הרבה יותר רואה את הדעת כתחום לגיטימי. הוא אומר, התורה זה לא אש, התורה זה אש דעת. ועכשיו הוא באמת מעניין אותו להבין מה הזיקות בין העולם הזה לעולם הזה, ואיך הם משתלבים אחד עם השני. טוב, עכשיו כמו אומרת, כמו שמעתי בהתחלה, עדיין כשנקרא בהמשך, אם נתמיד פה ולא נשאר באמצע, אז נקרא בהמשך ונדבר, האש עניין אותו יותר מהדעת. אבל אני מוכרח לומר שפעם שבה שעסקתי בזה פחות שמתי לב לזה, והיום קצת יותר, הוא בהחלט מתעניין התעניינות לא מבוטלת בזיקות הגומלין הללו, בין ההלכה למעשה, כאילו לפסק, לבין הסוגיה. עכשיו בחלק זה כמו להבין מה קורה, ובחלק, כי אני חושב שיש פה גם איזו אמירה ערכית, זו רק אמירה טכנית, ככה הפסק מבטוח הסוגיה. הוא רואה את שני המוקדים הללו כמוקדים משמעותיים, ולא כמו שאחד בית המשמעותי מהשני. טוב, עכשיו זה כמו את הנקודה הראשונה שלו. הנקודה השנייה הייתה, עכשיו הוא מדבר שם בקטע הפתיחה פה שאתה גם מוקב מחלקים נוספים שלעת אתה, אני לא התייחסתי, והוא גם לא מפתח את זה בתחילת הדרך פה. יש אש, יש דעת, ויש גם כן את הסוד ואת יש את הסוד, כאילו תורת הסוד ותורת האלוקות, שזה בית מחשב התפיס הבא. אז שני חלקים הללו הוא מציין אותם פה בקטע הפתיחה, אבל כאמור בעיקר הוא התעניין באש ודעת, ו לכן נצמד בעיקר לכך, מה עוד של החלק הרביעי אין מה לומר. אבל כמו הוא מתייחס פעולה צדדים שבו בשר ודם הרבה יותר מעורבי. טוב, עכשיו הוא גם דיבר שם על כך שהאש נעשית דעת. זה מה שדיברנו פה בשבוע שלנו, אני רוצה טיפ טיפה לחזור וקצת להרחיב בנקודה הזאת. מה שהוא כותב פחות או יותר נכון, זה שבתקופה מסוימת שאלה היא מתווכחים עליהם, יש ספק, נולד ספק. ופה חשוב לומר, עם כל הכבוד איש ההלכה, בסופו של דבר העולם ההלכתי למדני מתפתח הרבה מאוד פעמים על ידי מפגש עם המציאות. למה? מכל מיני סיבות, או קודם כל פשוט יש הרבה שאלות שלא נותנו את הדעת עליהם לפני כן, או שלא דנו בהם כשהפכת לך למעשה. בחלק לא עלה בדעתך, בחלק גם עלה בדעתך, אז זה נראה לך כלא משמעותי. ובחלק לא צריך לך, אתן דוגמה פשוטה, מה עם תקופות הזוהר של סדר זרעים? או שאני אומר את הירושלמי, נכון? שסבו את זה כרגע סדר בבלים, רגע הירושלמי, הבבלי במידה לא מבוטלת, אבל הבבלי כמעט תמיד הגיע לזרעים, לא כי זה למעשה, הבבלי הגיע לזרעים תוך כדי דיונים עקיפים. נכון, יש לו איזשהו דיון על סוכה, נגיד יש לו דיון בריחות סוכה, וזה איך שנוגע בזרעים, אז ידונו בזה. אני אגיד לירושלמי, המאה ה-16, המאה ה-20, והרמב״ם. והספרות שמסביב לרמב״ם. שמתוך הרביעה הזאת, יש אחד שהגיע לזה בעצם ברמה היונית גרידה. זה הרמב״ם. עכשיו, סליחה, אתה צריך לציין גם בעלי תוספות. סליחה, נאמר, הרמב״ם הוא בעלי תוספות. עכשיו ככה, הרמב״ם בעלי תוספות. לא, 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 כי שימו לב, יש לנו על זרים ותארות פירושו של הרש. עכשיו, פרושו של הרש, זה בעצם תוספות. זאת אומרת, ההבדל הכי מהרש מהתוספות, שהתוספות זה איזשהו שם גנרי, והרש, אנחנו יודעים בדיוק מי כתב את זה. אבל הרש הוא מחשובי בעלי התוספות. חלק לא כתב מהתוספות שלנו, אגב, הם תולדות של מישהו כתב. זאת אומרת, בחצי משפט, התוספות שלנו, נתחיל מבינותם. אם תוספות מתחיל בבינותם עובר לרי, מתפצל אחרי זה תלמידי הארי, שזה הבן שלו, בן אלחנן, שנה בקידוש השם, הארי, כן, בסדר, אבידה מפריז, מי שמכיר, תוס בידה חסיית ברכות, או מה שזה הוא, הרש משאנס, ובאו ברוך בספר התרומה. אבל כרגע, אלה תלמידיו המרכזיים, ומביניהם שמע שאולי הוא עצמו המרכזי, לפחות שמוכר לנו. עכשיו, מזה, התוספות שלנו היום הם עברו עיבודים נוספים. זאת אומרת, זה כבר תלמיד או תלמידי תלמידים שלו. אז זה כבר היה עצמו המרכזי של התוספות. ויש לנו היום, ממש מהתוספותים שלו, כתובות ופסחים, שמודפס בכרכים נפרדים. אבל כמו חלק לא מבוטל מתוספות הש"ס הם גלגולים של תוספותיו. עכשיו, היות שכתב מזוהים בטהרות, זה בעצם תורת הארי והבינותם. אלא שבתוספות כמו זה צ'ונט, אז יש גם עוד כל מיני אחרים שיחסים. בזוהים בטהרות זה סטוס סגנון עבודה, ובמידה רבה זה מקביל כמעט, לא אגיד כל, אבל כמעט כל תוספות על זוהים של טהרות שתמצא בש"ס, אתה נמצא את המקבילה בפירושה של הרעש.
הוא כתב את זה
או שזה ליקוד? לא, הוא כתב את זה. הוא משהו ישב וצרה שלי וכתב. אני אתן דוגמה, מי שמע את פרק בלב הגזול, יש שם תוספות ארוך בדפלם עד עמוד ב' על גיוש בקרקע, מי שמע את חזקה בתים דפלם ד' צריך להגיע לזה, אז אתם יכולים למצוא מילה במילה, את אותו תוספות בקהילה עם פרק בלב ברעש, ו... יש הרבה דוגמאות לזה. אז לכן בעצם תוספות עסקו בזרעים, הרמב״ם עסק בזרעים, שני אלו עסקו בזה כי זה עניין אותם בתיאוריה. כמו שאגב רב חיים ורבי אחרים גם בימינו. כי הוא עבדי ברב חיים לחזוני, שרב חיים עסק בזרעים תיאורטי, החזוני שעסק בזרעים מעשי. אבל, נגיד, אז מה שהזכרתי קודם, אז התוספות והרמב״ם עסקו בזה ברמה העיונית, כי זה עניין אותם. ולעומת זאת, במאה ה-16 לא עסקו הרבה בזרעים. כי הייתה התיישבות בצפת, צפת ירושלים, שזה פתאום, זה הפך להלכה למעשה. אז פתאום נפתחו כל מיני שאלות שאיש לא התייחס, מאז ירושלמי לא זכו להתייחסות. אז יש לנו פרץ של יצירתיות במאה ה-16, התחלת ה-17, בזרעים. וחלק מהתשובות הכי חשובות בתחום הזרעים נכתבו אז. ואחר כך במאה, סוף המאה ה-19, ובעיקר המאה ה-20. למה? כי במאה ה-16 עיקר דיונים היו החקלאים גויים שיהודים קונים מהם. במאה ה-20 זה כבר הפך להיות שאלות החקלאים יהודים. מעבר לטכנולוגיות וכו'. אבל בעצם באו לעולם, כל פעם שבאים לעולם עניינים חדשים, אחר למעשה אז יש פרץ של יצירתיות. אוקיי. עכשיו נחזור עם כן פה לנציב. אז הדעת היא הרבה פעמים גורמת, או הצורך בדעת גורמת המון יצירתיות. ואותו דוגמה אפילו יותר מעניינת, מה התקופת הזוהר של הלכות מלכים בספרות ההלכתית? זה שוב נאמר הרמב״ם, כי הרמב״ם כתב על הכל, ומאה עשרים. זאת אומרת, כמעט אין לכתוב כלום. מי שמע את הסוגיה ברכות מלכים, יראה שרוב רובו של החומר המסודר והשיטתי, לא מדבר על משפט פה, משפט שמה, הוא במאה עשרים. כי רק אז הופך את זה רלוונטי. דוגמה, מי שמע את הלכות מלכים, אז הוא יקבל משפט פה, משפט שם, מסכת הוריות, ויש איזה קרן אורח חשוב בהוריות, יש איזה קטע של משנה המלך בספר הדרשות שלו, אבל אני אקח את ספר שיטתי, שבצורה שיטתית עובר השאלות האלו, אז צריך להגיע או לפירושים מסביב לרמב״ם, כי אם פרשים את הרמב״ם שהוא שיטתי, או לסום שיטנגח, או לסום שיטתיים כמו מנחת חינוך ש... פשוט פעם, אלה פשוט ספרים מקיפים שיטתיים, או למאה עשרים, ואז למאה עשרים, פתאום יש הרבה מאוד ספרות, זה אמז אב ישראלי, זה אב גורן, זה תורה ומדינה, זה עוד הרבה מאוד עיסוק שבא לעולם, כי זה פתאום הופך להיות הלכה למעשה, ואז צריכים בעצם לדון בנושאים שלא דנו קודם. אז הדעת הרבה פעמים גורם מצד אש. מה שאני רוצה לדבר פה עכשיו זה הפוך, גם שהאש הופך להיות דעת. עכשיו פה נחזור לכמה דקות מה שראינו בשבוע שעבר. אני פה, אני קורא פה ממש באלף שוב פעם. מראש מקדם, ממות יושב הילך, נפלו ספקות, אשר בו נחקו גדולי הדור, וימנו וגמו הדעת פי דעת רבים, כמפרש בתורה, אז נקרא הלכה ברורה, עשה דעת מאש. אוקיי. עכשיו, ואז מתחיל את התהליך. דיברנו על זה בשבוע שעבר, לגבי כך, שיש לך שאלות שהן פתוחות לדיון בתקופה מסוימת, נגיד, בתקופת התנאים יש ויכוחים בין התנאים, והם המוראים ופוסקים. או הם פוסקים. עכשיו, יש שיטות שונות איך לפסוק. אבל מה זה? פוסקים. ונגיד, בואו ניקח את הדוגמה אולי הכי קיצונית, בת קול. אז בת קול חתכה בין בית שמאי לבין בית הלל. אז מאותו רגע ואילך, אם אדם יוצא היום, זה מה שאמרנו בשבוע שעבר, אם אדם יוצא היום לסמוך בשעת הדחק לבית שמי, הוא לא יכול. כי מבחינה הלכתית כמעט דלטה. מבחינה עיונית לא. מבחינה עיונית מותר לתת שיעור כללי אך ורק השתת בית שמי. אבל כמו שאתה יכול לתת שיעור כללי, השתת הבא היא באיוש לא מדעת. זאת אומרת, לא שומע. השתת הבא היא נגיד בעל חוב למפרע הוא גובר. זה הלכה למעשה זה שום השפעה. אבל השתת שיעור כללי כי זה תורה. אבל אבל אתה לא יכול לסמוך על זה גם לא בשעת הדחק, או גם לא לצרף אותו לספק ספקה וכן הלאה. למה? כי הכרענו. אבל יש תקופות, עכשיו, תוך כדי, בשעתו, זה ויכוח. בדור של אבי ורבא, כן היה אפשר לסמוך עליו. לפני שקבעו וקבע מי שקבע שהלכה כרבא, חוץ ניהל כגם. באותה תקופה ניתן היה עכשיו ופה אומרת יש לנו כאילו תורה נכון? תנ"ך תורה לצורך העניין על בסיס זה יש את התנאים נכון? משנה עכשיו כל עוד לצורך את התנאים גם כל השאלות האלו הן פתוחות לדיון בשלב מסוים נכתב חיבור מסכם, שזה המשנה בעצם, ועכשיו מתחילים לדון על גבה. נכון, עכשיו הגמרא, נגיד בתנאים אתה פותח מדרש הלכה. בגמרא, אם אתה רוצה לדבר על חמץ, אתה לא מתחיל מהפסוק, אתה מתחיל ממשל פסחים. כמובן, מישהו שאלתי אחר כך, וכמובן, אם אתה רוצה אחר כך להעמיק חכות, אתה תחזור לפסוקים. כאילו, גם כשאנחנו פה פסחים... כשאנחנו עומדים פה פסחים, אנחנו מתייחסים לפסוקים. אבל קצת המוצא של הדיון של האמורא זה כמו כתוב המשנה. ואז נכתב את הגמרא שמתייחסת למקורות, למשנה כמקור ראשוני סמכותי, וכך הלאה אומרת... גאונים ראשונים ואחרונים. עכשיו, פה יש לא מעניין, וזה בשביל אני רוצה כמו לחזור לכך, כי בעצם יש דינמיקה פשוטה. אחת לכמה מאות שנים, וזה די הרבה זמן בתחום ההלכתי, אז נוצר, נקרא לזה, תקופה חדשה. יש לנו תנאים, מוראים, גאונים ראשונים ואחרונים. כל אחד מתקודד, לפעמים ירד בשנים, תקופת הראשונים היא... 400 שנה, מתחילת האחרונים היא יותר מזה. עכשיו, ובשלב מסוים, מגיעים איזה קונצנזוס מסוים, וזה הופך להיות משהו קורה דעת. אמרתי לכם בשבוע שעבר, שיש בעצם, שהרמב"ם נימק, למה הגמרא מחייבת? אז הרמב"ם נימק את זה כשכל ישראל קיבל עצמו. ואז יש כמו בעיה, מה קורה בהמשך. שהנציב בעצם טוען, זה טענה בעיניי הגיונית מאוד, ככה השיטה עובדת פשוט. השיטה, כאשר מגיעים איזה קונצנזוס, מבחינה משפטית זה הופך להיות מחייב. אוקיי, עכשיו, יש מחלוקת מעניינת, וזה, פשוט צריך לחזור לזה. האם מותר, אסור לראשונים לחוק הגמרא? זה מוסכם לכולם. האם מותר לראשונים לחוק הגאונים? זו אומרת, מחלוקת, אני אומר ככה, זה עולה, יש איזה דיון, אומר ככה, בין, בראש, בסרדת מאוד דלת, דיון בנושא הזה, בין הבלמו לרייבד. האם מותר לראשון לחוק הגאון או לא? עכשיו, מי שיסתכל שם בפנים, זה תולדת סימן ואף נדמה לי, יש שם איזו עמימות מסוימת. אבל רגע, מקובל, נניח שהם חוקים בנקודה הזאת, מה יהיה, האם מותר לאחרון לחוק הראשון? אז שמעתי פעם מאבא שלי, משמע של אברהם סולובייצ'יק, הוא חשב שזה היינו הך. והוא בעצם אמר ככה, האם מותר לאחרונים לחוק הראשונים? כאילו, האם הגרא או שהגת הרי יכול לחלוק על הרשב"א? האם הקצות יכול לחלוק על הרשב"א? אז אברהם סולובייצ'יק אמר כך, לפי המאן דאמר שמותר לראשונים לחוק הגאונים, מותר גם לאחרונים לחוק הראשונים. לפי המאן דאמר שאסור לראשונים לחוק הגאונים, צריכים לחוק הראשונים. מה בעצם אחת העבודה שלו? אחת העבודה שלו היא כזאת, שבעצם מה המחלוק? המחלוק היא האם מותר לחלוק את התקופה הקודמת. אחד אומר שכן, אחד אומר שלא. מי שאומר שמותר לחלוק, איי, למה אסור לראשון לחלוק על הגמרא? אז כאמור, כנראה שהגמרא היא ייחודית. כאילו חז"ל זה רמת סמכות אחרת. אבל ברגע שעזבנו את חז"ל, ועברנו לספרות התורנית, הבטל חז"ל נקרא לזה, אז שנייה אחת. אז בעצם אין משהו לתקופות. לעומת, הדבר השני שחושב שהתקופות הן חשובות. כך הוא הסביר את זה, כן.
יכולים
אותך לחוק הגיונים? כמה דבר ראשון? כאילו שתי דרגות אחורה? אם אקבל את התפיסה שלה, אני נותן לך שכן. אני לא יכול, לא שמע את זה מפי גשירות, אני לא יכול... עכשיו, מה ש... אני לא משוכנע בזה. זאת אומרת, לא ככה, אני חושב שבעצם הנציב צודק. אין דבר כזה, אתה אף פעם לא חלק לתקופה קודמת. יהיה למה, יש ויכוח אחר. הוויכוח היא, או הבעיה היא איך להגדיר את התקופות. בתקופת ההבדל בין התנאים למורים הוא מאוד בולט. הוא בולט בשני דברים. הוא גם בולט גיאוגרפי. אבל הוא בעיקר, שאחרי שהמשנה נכתבת, אז מתחילים להשתמש במשנה כטקסט יסודי. כטקסט יסוד. כשמורה נכנס בית המדרש, לא פותח חומש. הוא פותח משנה. מה קורה ב... עכשיו, כאמור, כשראשון מתחיל עם מה הוא עושה, פותח גמרא. אז לכן, עכשיו, הבעיה פה היא בעצם כזאת, וכף אני אנסה להחיל את הסיפור הזה. הראשונים לא תמיד מתייחסים לגאונים כנקודת המוצא שלהם. היו קיים, אני לא רוצה כרגע להיכנס, שבת הדיחוד בשם בית של היום, זאת אומרת, נסתנו בזה במשך כמה שבועות טובים, אבל במשפט, בכמה משפטים, הרבה מאוד מהראשונים לא ראו את הגאונים כסמכות, והם ודאי לא לומדו את הגאונים. זאת אומרת, קשה ללמוד את הגאונים, כי בעצם אין טקסטים מהגאונים כל כך. אין טקסטים שהם טקסטים שאתה יכול לשבת וללמוד אותם. אין רמב״ם ואין משנה ואין גמרא. יש, הספרות של הגאונים היא ספרות מאוד מזדמנת. אז היו ראשונים שראו את הגאונים כנקודת המוצא שלהם, אבל וככל שתקופת הראשונים התפתחה, זה הפך להיות פחות ויותר נפוץ. בעלי התוספות לא ראו את הגאונים כסמכות מחייבת, הם משתמשים במדי פעם, וגם הכירות שם היא לא מי יודע מה. הרמב״ם שגיד הגאונים הרבה יותר טוב, ברור לחלוטין שהוא ראה אותם כסמכות מחייבת. זאת אומרת, הוא מביא את הגאונים לעשות במשנה תורה, אם הוא מסכים, אם הוא לא מסכים, אם הוא משבח אותם, אם הוא חולק עליהם, אין לו, הוא לא רואה אותם הוא לא עובר לדום כשהוא רואה אותם. שמע שאפילו הריף תוכל יחס יותר טוב ממנו. וככל שבעלת עכשיו הרמב"ן ותלמידיו שהופכים להיות ממשיכי דרכם שבעלת תוספות בעולם הספרדי, יחס זה מורכב יותר, אבל בסופו של יום גם הרמב"ן לא לומד גאונים, גם לא את הגאונים, כי הרמב"ן כתב פירושים על הש"ס, הוא לא כתב פירושים לגאונים. זאת אומרת, מה זה אפילו יותר מזה, הרמב"ן גם לא כתב בסופו של דבר גם פירוש על הריף, הוא כתב פירוש על הגמרא. אז מה שאומר זה שיש לנו התחילה דברים ראשונים בחלקים מסוימים, אפשר לומר פרובנס וחלקים מספרד, אחד הראשונים, אז הגאונים הם מסמכות גדולה. ככל שאת הראשונים מתפתחת, בעלי תוספות, רמב״ם ושוט, אז אכן, הרבה ראשונים חושבים, בעצם יכולים לחלק לגאונים, כי הגאונים הם קודמים להם בזמן, אבל מבחינת הריבוד הספרותי, הראשונים בעצם קודמים על הגמרא. אז אכן, הם לא בכך ראו את עצמם, הרבה מהם ראו את עצמם ככפופים. עכשיו, מה קורה? עכשיו, השאלה היא, מה קורה עם האחרונים? הם האחרונים תמיד כותבים על ראשונים, או שגם האחרונים קופצים אחורה. זה בעצם הדילמה. פה יש דבר מעניין. קודם יש לכם, מה זה האחרון?
יש לו פנאו.
אפשר לתת הגדרה כרונולוגית, אחרי שולחן ערוך. אני אתן הגדרה פונקציונלית. אחרון הוא מי שכותב על ראשון. אני אסביר את כוונתי. הבריסקאים אוהבים לומר שהבחיים הוא לא אחרון, הוא ראשון שביקר חיים במאה ה-19. מה הם בעצם עושים לומר? שוואו, הוא היה אדם מאוד גדול. אבל האמת היא, זה לא נכון. הבחיים הוא אחרון מובהק. למה? הוא כותב ספר לרמב״ם, ומה שמעניין אותו זה בעצם לנתח מחלוקות ראשונים. מי באמת כן ראשון? הגרא. הגרא חייב 118 הוא באמת ראשון. כי הוא לא רואה את עצמו כבונה על הראשונים. הוא חולק עליהם כשמתחשק לו. הגרא בעצם לומד את הגמרא, ומגיע למסקנות כשהוא רוצה. אני לא אגיד את זה מפיית הגרא תמיד, אבל כשגרא רוצה, הוא לא מנסה להסביר את הראשונים. הבחיים לא עולה בדעתו לחוק אל הרמב״ם. הוא לא תפקידו, תפקידו להסביר. מה זה האחרון? אחד שמסביר, הוא מנתח את הראשונים. הגרא, לומד את הגמרא, יש לו מסקנות ההפוכות מרבנו תם, אז הוא חולק עליו. אז הגרא באמת עובד את עצמו כראשון. מי שמאוד בולט בזה זה שגת אריה. שגת אריה חי ב-118, אבל רוב הדין שמתחילים ככה. מה הדין? נשכח לברך, ונזכר אחרי שהוא עושה את המצווה. יכול לברך למפריע או לא? תשובה זו מחוקת בין האור זורו על הרמב״ם. זה לוקח לו בדיוק עמוד אחד, צריך שורה אחת לכתוב. מה כל השלושה עמודים הבאים מאחר כך? נקוט עמדה. זאת אומרת, הוא קופץ פנימה ונוקט עמדה. מגמתו היא לא להסביר או לנתח או לפרש. מגמתו היא להיות שותף לדיון. זה בולט מאוד בקצות אגב. הקצות גם כן הוא ניגש לסוגיה מאותה זווית של ראשונים. אתן לכם שתי דוגמאות מאוד בולטות לנושא הזה. יש קצת מפורסם לגבי מתי מעט להחזיר. מתי מעט להחזיר, מה בדיוק המנגנון שלו? האם זה מתנה לזמן או שזה שונה? עכשיו, תשאלו כל אדם שלמד את א' ב' שחושב משפט, יגיד לכם, זה מחלוק בין הקצות לראש. הייתי אגיד איך קצות יכול לחלוק על הראש? אז הוא הולך ככה. הוא כותב קטע ארוך מאוד, שתי עמודות או משהו כזה, שבאמת הוא חלק על הראש. אחר כך בקטע האחרון היה לו מציאתי לשמיה, אז הוא כותב, ושוב מצאתי בתשובות הראש, ושם הוא מוצא שזה שמתכתב עם הראש מסכים איתו. זה ברור לגמרי שקוראים את זה, שזה באמת שוב מצאתי. זאת אומרת, גם הוא לא מצאת את התשובה, הוא לא היה מוחק את כל הקטע. אומרת, הוא השתכנע מהסוגיות. או יש, יודע מה, יש גם בגבי מתנה, מה שכתוב בתורה בדור שבממון, תנו קיים, כך הוא חולק על הרשב"א. וגם שם נדמה לי שהוא מנסה לטעון שעמדתו היא אפשר להתעלות באחד הראשונים. אז שוב פעם, זה... עכשיו, איך הוא עושה את זה? כי הוא בעצם לא לומד את הראשונים, הוא לא בא לראשונים כי זו סמכות מחייבת, אלא הוא בא לגמרא, והוא לומד במקביל לראשונים בעצם. מי שרוצה, נזור פה דוגמה אחת מעניינת ביותר, הפרי חדש. פרי חדש חי במאה ה-17, במקורו איטלקי, עלה לארץ ובירושלים תקופה לא מבוטלת, אחר כך הסתובב בקושטה ובאגן הים התיכון המזרחי. פרי חדש כל הזמן חולק לראשונים. יש משהו קטע מאוד, מאוד אופייני בנקודה הזאת. יש לו דיון, אין כאלה שלא דורייתא או דרבנן. אז זה ככה, יש חמש שיטות. יש שיטה אחת, עכשיו אני לא זוכר כמה הוא מביא, אבל הוא מביא איזה ארבע חמש שיטות. יש שיטה אחת שרק פסוק ראשון, זה הרמב"ן. הוא מצטט אותו, ויש אחרי זה שיטת רש"י, זה פרשה ראשונה. וגם את זה הוא מצטט ודן עליו. ויש את הרמב"ם, שזה שלוש פרשיות, והוא מצטט גם את זה. הג"ח אומר, עכשיו יש גם דעה שאני לא זוכר אם מצטט או לא, שיש דעה שזה דרבנן, ויש דעה שזה, יש עוד דעה שניים בראשונים, ואז הוא כותב, ודעתי שזה שתי פרשיות. זאת עמדה מאוד יפה, היא דעה עם המון היגיון, כי כתוב בשכפך ושיננתם לבניך, ותאמרתם לבניכם, בשכפך וקומך, רק בשתי פרשיות ראשונות, דברים הזה לא כתוב. יש הרבה היגיון פנימי בשיטה הזאת. אבל הדבר לענייננו מה שחשוב, יש חמש שיטות בראשונים, וזה לא מזיז לו. הוא מציע שיטה שישית. הוא פוסק ככה. למה? כי הוא ניגש במקביל. וכמור, כסף משנה, רב חיים, לחם משנה, הם לא ניגשים ככה. הם ניגשים הפוך. יש פה דברי אלוקים חיים של ראשונים. עכשיו נעשה את הניתוח, תסבר, אז הלחמיש נעשה להסביר, נעשה להבין איך העם מסתדר עם הגמרה. המרשה נעשה להבין מה תוספות כותבים. המפחיים נעשה להבין מה היסוד המחלוקת שלהם. אבל הם לוקחים את זה כנתון. לא המרשה ולא כסף מישנה ולא הלחמיש מנסים לחלוק, הם מנסים להבין. עכשיו, האם האחרונים חולקים או לא? אז האם אנחנו יודעים תקופה חדשה או לא? אז זה קצת תלוי פה, אם תרצה איזה אחרונים אנחנו מדברים, או אם נאמר זאת כך, אחרונים, יש אחרונים שהם במובן כותבים על הראשונים, ויש אחרונים, אני כבר לא מדבר על שכותבים על שולחן ערוך, שפחתם על שולחן ערוך כבר הוא ה... לעומת זאת, למשל משה פיינשטיין או עובדיה וכדומה, נגיד יתחילו דיון בישול בשבת, זה יתחיל בשולחן ערוך. אחר כך, כמובן, אם ירצו להגיד משהו, הם יחזרו אחור הגמרא. אבל כזה מוצא שהדיון הוא בשולחן ערוך. יש האחרונים שבאמת חוזרים לגמרא. שים לב, בעצם, שם ככה, עולם הישיבות, ולא רק עולם הישיבות, שם יש אסכולה שלמה באחרונים שמיני המאה ה-18 ואילך, לומדים גמרא לא ראשונים. בתחילת תקופת האחרונים לומדים בעצם ראשונים. מרשה למד תוספות או רש"י, כשמה מרשה, הכוונה מרשה וכל מרשה, מהר"ם, פני יהושע וכדומה, מהר"ם שיף, כל המסורת הזאת לומדת ראשונים, לא גמרא. קומי שכתב על הרמב״ם, לומד הרמב״ם ולא גמרא, או קומי שכתב על שולחן ערוך, שח, תז, מגן אברהם, כל אלו, הם לא כותבים על הגמרא, הם כותבים על הספרות המאוחרת יותר. מאמצע המאה ה-18, ובעיקר במאה ה-19 ואילך, תלוי באיזה עולם אתה נמצא. בעולם הליטאי, ורק, ובעיקר בליטאי, כותבים על הגמרא. ואז נוצרים כי לכן יש אחרונים שרואים את עצמם יש אחרונים שמבחינתם הדיונים הראשונים פתוח עדיין ויש אחרונים שבחינתם לא הראשונים עליהם אתה כותב ומתייחס אני אתן לך דוגמה הלכה למעשה כל התפיסה של החומות הבריסקאיות מה זה בעצם אומר? כאילו, הבריסקאים בנויים בהנחת היסוד שלהם לפי תווי כל השיטות. נכון? אגב, זו שיטה שלא הם הציעו, זה כבר רמה, מה אתה עובד ככה. בעצם, הפסיקה הבריסקאית בעצם אומרת לפי תווי כל השיטות. עכשיו, כפי שמעתי קודם, בעצם זה אחד מנקודות הוויכוח המרכזיות שבין הרמה לבית יוסף. אם אתה רוצה את כל השיטות, אתה רוצה להכריע בין השיטות. עכשיו, כאשר הבריסקאים החליטו את כל השיטות, כבר שם מתבקשת הבאה היא...
הרמה רצה את כל השיטות.
נכון. הרמה, בעצם ככה, הרמה רצה את כל השיטות, בית יוסף רוצה להכריע, ו... אלא שברמה זה טיפה שונה משם בוסקים, אבל זה בגדול, הוא כבר, והשיטה הזו הוא גם כותב את זה. אצל בוסקים אני רק אומר לך מה הם עושים, אבל אצל הרמה הוא כותב את זה, שזו עמדתו. עכשיו, כמה, השאלה המתבקשת היא, מי עם כל השיטות? עד איפה תלך עם זה? הם תלך עם זה עד ל... אם תלך עם זה כבר עד המשנה, תחשוב שיטות של בית שמאי, רבי מאיר, רבי חיים בן גמליאל, או רק לגמרא, ותחשוב לאביי, ותחשוב למרב ורבי עומד, תחשוב לשמול באיסורי, או כרב בדיני. איפה הקאט אוף פוינט? איפה הנקודה שבו אתה אומר, חלס, מפה אני לא הולך אחורה. וזאת שאלה כמו קריטית. כי ברור לכולם, גם לבריסקאים הכי שרופים, שאתה לא חושש לבעיה, אתה לא חושש לבית שמאי, אתה לא חושש לרבי מאיר. אז השאלה, איפה... יש אסכולה אחת, והיא לא בריסקאית כמובן, שבעצם אומרת, שולחן ערוך. שולחן ערוך חתך הכל. ומשם זה נגמר. היום יש הרבה שיגידו לך משנה ברורה. זה אפשר לומר שיטה רווחת אולי רוב הפוסקים או רוב הרבנים שהם רוב הרבנים בתי הכנסת שהם היינו מה שמשנה ברורה פסק שלמה ישראל הפוסקים אמרו הראשונים אז לכן חוששים לשיטת הרבנו תם בצד הכוכבים או חוששים לשיטת הרמב״ם במצא שמורה וכן הלאה וכן הלאה אבל זה אף רק עכשיו מה זה בעצם אומר מבחינתם תקופת הראשונים היא לא דעת, היא אש, במונחים של הנציב. אני אביא לך שתי דוגמאות פה קצת להמחיש את זה. זה עובד אגב לכולה ולחומרה. אבא שלי נשאל, יש לי פסיקות שונות שממחישים את זה היטב. אנחנו פעם ניחום אבלים. עלינו לבית אבל אחרי הלוויה. עכשיו, הסיפור הזה מעניין, הסיפור היה כזה, הנפטר נפטר בחול, בחמישי בלילה, אז לא הסיפק, נביא אותו לקבורה לפני שבת, כי רצו לקבור אותו בארץ, אז מה, הטיסו את הארון במוצאי שבת, זה בערך, זה בחשוון, אני זוכר, פה בתקופה הזאת של השנה, חשוון כסלב, ממילא, עד שהטיסה הגיעה, עד שהביאו את הארון לירושלים, עד שקבעו אותו, אז הקבורה הייתה בעצם במוצאי יום ראשון. נחירות, בעול יום ב'. אוקיי, עכשיו היא תורה שלגבי הבדלה. מה הרקע פה? הרקע פה הוא כך. בעצם האבלים היו עוננים במוצאי שבת. שבדבר הזה יש מחלוקת בין הראש למהר"ם, האם עונן במוצאי שבת, ואחרי זה, האם עונן חייב הבדלה אחרי הקבורה. לפני שמהר"ם הוא משהו פטור והראש משהו חייב, יכול להיות שהחלפתי את השם מאוד. בכל מקרה, זו מחלוקת מפורסמת בראש בברכות. הלכה למעשה פוסקים, שאבלים מבדילים. זאת אומרת, ומה היא אומרת? אם מישהו נפטר בשבת ויש לו לוויה מוצאי שבת או ביום ראשון, אז הלכה למעשה מקובל שמבדילים. עכשיו, יש מחלוקת אחרת בראשונים. אם אדם לא הבדיל מוצאי שבת, עד מתי הולך ומבדיל? אז יש דעה אחת עד יום ראשון, עד סוף יום ראשון, יש דעה אחרת עד סוף יום שלישי. זאת אומרת, או עד אור ליום ב' או עד אור ליום ד'. אנחנו פוסקים שאם אדם לא הבדיל, יכול להבדיל עד יום שלישי, עד השקעה של יום שלישי בשבוע. עכשיו, אותו אבל עלה לביתו, מצליח למצוא את הבדלה. תחת גשר החיים, והוא פוסק שם השחוק בלבן שחייב. מה הלוגיקה של גשר החיים? יצאנו משם, אז אבא שלי אמר לי, לו היו שואלים אותי, הייתי פוסק שלא יבדיל. למה? ספק ספק. ספק הלכה כמו המערם, ספק הלכה כמו הראש. אם הלכה כמו הראש שחייב, ספק הלכה שאפשר להבדיל עד יום ראשון, ספק הלכה שאפשר להבדיל עד יום שלישי. אז אם אומר, יש פה בעצם ספק ספק שלא יבדיל. כי או שעונן פטור בכלל, או שגם עונן חייב, יום ראשון בלילה זה כבר מאוחר מדי. עכשיו, למה הגשר, עכשיו זה אפשר להוסיף גם ספק ברכות להקל כמובן. טוב, זה לא ספק ברכות, אבל בוא נגיד, טוב, לא, זה כבר מסובך יותר. אבל בכל מקרה ספק ספק. מה הגשר החיים חושב?
שמקפה.
חושב מאוד פשוט, זה לא ספק. פסקו בשולחן, נפסק בשולחן ערוך, שעונן מבדיל. זה כבר לא ספק. זה הפך להיות מאש לדעת. פסקו בשולחן ערוך שמבדילים עד יום שלישי, זה שוב לא ספק. זה לא שיש פה מחלוקת ויש לך ספק איך לפסוק, אלא זה שתי מחלוקות שפעם היו מחלוקות והיום הן מחלוקות פסוקות. אז אם אין, זה לך פסוקה, זה לך פסוקה, אז אין פה בכלל ספק, פשוט שחייב. מה בעצם נקודת הוויכוח פה? אני אומר ששולחן ערוך זה כאילו נקודת העל חזור, מה שפני שולחן ערוך זה היסטוריה. שולחן ערוך פסק את זה ומשם ממשיכים, וכמו כמו של מודרניות, אז יש שיגידו משנה ברורה או שמיעת שבת. ולעומת זאת התפיסה השנייה אומרת שהגמרא זה נקודת על חזור, אבל הראשונים דיון פתוח. עכשיו הצד שיש המטבע, במלחמת לבנון הראשונה היה פה סיפור עם חבר'ה שנתקעו באוטובוס בליל שבת בדרך הביתה אחרי השקיעה. קשור לאבא שלי כשהם ראו שבטוח לא אומרת שהם נגיד לפני השקיעה, הוא פסק לנוסעים, לא לנהג, פסק לנוסעים שהם יכולים בשעת הדחק לסמוך שבת הבינותם שעושה את הכוכבים 92 דקות אחרי השקיעה. עכשיו, זה פסק שמעט מאוד רבנים פסקו היום. למה? מאותו סיבה. כי אם אתה חושב ששיטות בראשונים הן עדיין שיטות חיות ונושמות, הן חלק מהדיון, בשעת הדחק, זה בדיוק הדין, שבשעת הדחק סומכים הדת יחיד, אם הוא יחיד כמו בינותם. אבל אם אתה חושב שברגע שההלכה כבר פסוקה מקובלת, שמה שחשוב קודם הוא כבר כאמור שייך לעבר ולא להווה, אז אי אפשר לפסוק. עכשיו פה אני צריך לומר דוגמה שבינתם היא קצת מגדת פינות פה. בינתם זה שחוק פוסק כמו בינתם, אבל הנקודה שלי כזאת שהיום איש לא פוסק כמו בינתם בעולם הלא חסידי לפחות, למעט מי ש... באמת מי שבעצם רואה את הראשונים ככוח עדיין משמעותי. כל מי שחי פסיקת הלכה, מה שהציבור עושה היום, לא עושים כמו בן אדם. אז זה עוד דוגמה. וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם שאת האיש הדעת, התזה עצמה משכנעת מאוד. אלא שהרבה פעמים אנחנו נמצא, בין אם זה ראשונים מול גאונים, בין אם זה אחרונים מול ראשונים, אנחנו נמצא הרבה פעמים שאלה, איפה אני מעביר את הקו בין האיש הדעת. כן.
אבל אם אנחנו אומרים שבעצם שצריך לקבל את זה מה שצריך לתת לידי כל השיטות, אז גם בעצם אומר שאנחנו יכולים לחלוק עליהם, לא? כי אם זה עדיין חי, אז מחר הרב יכול לחלוק על הרשב"א.
אז ככה, לצאת לכל השיטות זה קצת שונה, כי שם אני כבר מדבר, מה אני עושה, ואם מדובר על שיטות של חברות הקיימת שקיימות, אז תיאורטית ניתן לבד לחלוק עליהם. כמובן, זאת אדם בדרגה של שגת הרגעי וכדומה, או קצות. אני צריך להיות אדם שיש לו את העוצמות ואת הסמכות. זאת אומרת, לחלוק, שיש מקום צריך גם עוצמה וגם סמכות. אבל, מורה נקרוני, התשובה היא כן. וכל הדברים את השאלות כפתוחה. אגב, פרי חדש, סליחתי קודם, סיפור פיקנטי מאוד. פרי חדש במצרים, שם אותו בחרם. כמו שהוא חוצפן, שהוא חולק הראשונים כל הזמן. אז ב-18 עשו חרם שלא ללמוד מהספרים שלו. יש תשובה נורא מעניינת בגינת ורדים, שזה שוט ספרדי מ-18, שהוא נשאר מלמדנים במצרים, עם הלשון בחוץ, הם נפשם בכפם רוצים ללמוד מהפרי חדש, כי ספר מעולה, ואסור, כי זה בחרם, והם מתחננים ממשהו, יתיר להם את החרם. יש שם דיון ארוך מאוד בכל נושא הזה. יש איזה happy end אגב, ושנתיים אחרי זה נפטר הרב הראשי של מצרים, זה אולי לא happy end, אבל אבל זה שבא בעקבותיו, היה תמידו המובהק של פרי חדש, והחרם, קיצור, התחלף הרב הראשי והחרם הלך לפח. הכל פנים, זה נכון, יש לך תרוץ, אבל תתקי כל השיטות, זה לא דווקא, תתקי כל השיטות, אני כבר בשלב הבא, צריך לדעת מה לסוד לגבי השלב הקודם.
זה אומר שאין פסיקה, אם אני רוצה לתת לידי כל השיטות, זה אומר שלא נחתך, אם לא נחתך, אני גם יכול לתת את זה השני בעצם.
כן, אבל כשאני חושב ששם אני, תתקי כל השיטות זה גם שאלה איך לחתוך. אני אומר, הרמה באה לחתוך, רק לשאלה עכשיו איך לחתוך. האמת, זה... אני אומר זה ככה, מה שאני דיברתי זה שהשיטות לא חתוכות ואתה... הרמה זה משהו טיפה שונה. עבור הרמה יש שאלות פתוחות עדיין. אחרי שהוא יחתוך, הוא ייקח מדיניות שבו נחתוך בצורה מאוד מחמירה. אבל הוא חתך בצורה כזו. אלא שבאיזשהו מקום אתה קצת צודק, כי הרמה עצמה, איך אנחנו בכלל יודעים שזו שיטתו, חוץ עובדה שזה אפשר לראות מה שהוא עושה, הוא כותב את זה, איפה הוא כותב את זה, הוא כותב... אל תשאל אותי למה אני מכה בשעת בהפסד מרובה. הרמה מרבה פעמים אני מכה בהפסד מרובה. אם תשאל אותי למה אני מכה בקום הפסד מרובה, אז מה הרמה? התשובה היא, כמעט זה לא עיקר הדין. עיקר הדין זה לחתוך, ואני רק החמרתי פה לצאת לכל השיטות. אז הוא משאיר עדיין שהוא מובך, אבל הרמה פה טיפה שונה מהנקודה הזו. כן. כן.
אם הראשונים, הסיום של הראשונים מוגדר כחתימת השולחן ערוך, נכון?
אני חושב, כן.
וזהו, זה בעצם פרדוקס. אם אתה אומר שהראשונים נכתם בגלל השולחן ערוך, אז כאילו, אז זה נכתם כדי לסכם כל מה שהיה לפני.
בכלל הלכתית, כמובן.
לא, זה פרדוקס. אתה לא יכול לחלוק לראשונים בגלל שהשולחן ערוך סיכם אותם, אבל אתה כן.
לא, השולחן ערוך... הוא בא לחלוק, הוא בא... זה חוזר שאלה הזאת, זאת אומרת, יש מה... לחלוק כשאתה עומד כתף מול כתף מול הראשונים, כמו שפרי חדש או הקצות הוא את עצמם. לפסוק זה לאו דווקא, כי לפסוק אני אומר, זה מה שבדור הקודם, עכשיו אני... ואתה צריך להבין משהו, הפסיקה היא לאו דווקא שאתה מתווכח איתה. אולי את הקודם הזה הייתי צריך להוסיף. זה הוויכוח אחר במאה ה-16. איך פוסקים. הבית יוסף לא, הוא כותב את זה מפורשות, אני מאמיץ לכם אגב לקרוא את הקדמה של הבית יוסף. הבית יוסף אומר, אני לא אפסוק, כי אני עכשיו אכנס לתעלות ואני אבקח עם הרשב"א. זאת אומרת, זה לא ילך. א' כל, מי אני ושנית, זאת אומרת, מי שאוכל זה יתווכח איתי. הבית יוסף אומר שאתה פשוט מכריע. לפי נוסחות של סמכות, או כללי אצבע. כללי אצבע מחייבים. ואז התפקיד שלו הוא לא לפתוח את הדיון מחדש. התפקיד שלו זה הפוך, זה פשוט להכריע הלכה כמו מי. אם זה הלכה כמו, אומרת, כמו הרשב"א, אומרת, או כמו תוספות, או כמו רבי וכדומה. אז הוא בעצם לא רואה את עצמו במקום. אז כן, הפסיקה יוצרת סיכום, אבל המסכם הוא לאו דווקא את עצמו, לפחות בעמדה של בית יוסף, שהיא זו שהתקבלה. המסכם הוא לא, כמו שמעתי לגבי הרמה, הרמה לא את עצמו מתווכח איתם. הוא ראה, אחרי שיהיו ויכוחים, מה אנחנו עושים היום? אז התשובה היא, אז בית יוסף, מה אנחנו נכריע? נכריע לא כי נתווכח איתם, הם נכריע כי, כי הפוך. נהיה מחוץ אליהם ונשאל מה נוסחה להתמודד עם הסמכות, או להכריע בין הסמכויות הקדמוניות. והרמה יגיד, אני לא אחריע, אני אגיד שכולם מאוד חשובים. אבל שניהם בסופו של דבר, זה לא כי הם פותחים את הדיון מחדש. אז לפסוק ולהכריע, זה לא בדיוק כמו... עכשיו, מה שכן נכון, שכל מי שבתקופתו של בית יוסף, הוא רואה את עצמו חופשי לחלוק על ההכרעות שלו. הם לא יחלקו בהכרח על הראשונים, כן יחלקו על ההכרעות של בית יוסף עצמו. זאת אומרת, השח והתז וכל אלו, והרמה, הם יגידו, הבית יוסף נגיד פה פסק לכולה, אנחנו נפסק פה לחומרה. לא כי נפתח את הדין מחדש, אלא כי נפתח, כי אנחנו... מקבילים אליו לגבי דרכי ההכרעה. לבין כל הקבוצה שהזכרתי כרגע, יש אחד, אני חושב שהוא באמת, או יש בעצם שניים, שהם רוצו לפסוק על ידי זה שהם שוב המתייצבו אל מול הראשונים. אחד זה המרשל, והשני זה קצת השח. אבל כל האחרים הם לא באים ואומרים, בוא נפתח דיני חדש ולכן נהיה ראשונים. והם לא, אנחנו נתווכח בבית הספר, איך האחרון פוסק מחלוקת ראשונים. זה כל מחלוקת, זה מחלוקת בעצם של האחרונים. טוב, זה כל הסיפור של קבוצת יחרבית, זה בעצם הסיפור של האש והדת. כאשר תהליך זה קורה כל הזמן, אלא שעכשיו יש גם תהליך הפוך, כמו שמעתי בהתחלה, שהדת מצמיחה אש חדשה. זה בני אדון דרב, זה דבר פעם הבא נבוא פה בני אדון להמשך הדין שהוא מתקדם פה בטקסט. אז אש הופך דעת, וגם הדעת יכולה ליצור עכשיו אש מחודשת, וטוב, זה כבר בהמשך.